שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט את אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
אני יעל חביב, אני יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. היום אנחנו שמחות מאוד לארח אצלנו בפודקאסט את פרופסור איתן פרידמן, מייסד היחידה האונקוגנטית.
אמרת נכון, יפה, כל איתן, יפה, הכבוד.
נכון, בבית חולים שיבא, מנהל המרכז הגנטי לגילוי מוקדם אסותא תל אביב, יושב ראש ועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות.
והכי חשוב.
והכי חשוב, אבא למאיה ועדי וסבא לנועה.
ועוד אחת מתבשל או מתבשלת, בעוד, נדע בעוד 30 שבועות.
אז אתה סבא.
אני סבא.
מה אתה קודם, פרופסור או סבא?
קודם כל אני איתן.
אה, יפה.
אני לא מוגדר על ידי דברים חיצוניים, אני מוגדר על ידי עצמי. זה שאני אבא למאיה ועדי, זה כמו שאני אומר להם, בכל יום הם גרות בארצות הברית, או בכל פעם שאנחנו מדברים, ואנחנו מדברים בכל יום, אתם הדבר הטוב ביותר שקרה לי בחיים, ואני רק במרחק של שיחת טלפון אחת, ו-24 שעות במטוס. ואני עומד מאחורי ההגד הזה, אותו אני אומר כבר הרבה מאוד שנים.
אולי נתחיל בכלל בהתחלה. מה ההבדל בין גנטי לתורשתי?
זו שאלה מצוינת. תורשתי אומר שיש מעבר מהורה לצאצא, מעבר לאורך הדורות, מה שנקרא מעבר ורטיקלי. גנטי אומר שיש גנים שיכולים להיות משותפים לאחים, לאחיים, לתאומים, לאו דווקא עובר בהורשה. הגנטיקה יכולה הגנטיקה הסומטית, הגנטיקה של הפה שלנו, הגנטיקה של הגידולים שלנו, הגנטיקה של האור, יכולה להשתנות ברמה של הרקמה, הרמה הסומטית. וזה במרכאות או בסוגריים, הבסיס המולקולרי לכל סוגי הסרטן. הצטברות של מוטציות או פגמים גנטיים ברמת הרקמה, בין אם זה רקמת השד, שחלות, ריאות, מעי גס, כאשר מצטברות מוטציות, הן לוקחות את התא הנורמלי וגורמות לו לתהליך שנקרא התמרה סרטנית, ובסופו של דבר נוצר סרטן. אז למרות שזה גנטי, זה לא עובר בהורשה, זה לא עובר מהורה לצאצא, אבל זה מאפשר לתא הנורמלי לחמוק ממנגנוני ההגנה של הגוף. אז כל התורשתי הם גנטי, אבל לא כל הגנטי הם תורשתי, אם תרצי את זה בעיננת של.
אריכות חיים והזדקנות. יש בזה גנטיקה, יש בזה תורשה.
בוודאי. זאת אומרת, התשובה לזה, הקצרה לזה היא כן, והתשובה הארוכה היא בוודאי שכן. עכשיו, איך אנחנו יודעים את זה? תשאלי אותי איך אנחנו יודעים את זה.
איך אנחנו יודעים?
אני אסביר לך איך אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה בגלל שהתורשה, תוחלת החיים, אורך החיים, לאו דווקא איכות החיים, זה דבר שהוא בחלקו עובר בהורשה. זאת אומרת, הסיכוי של גבר או אישה שאימה או אביה הגיעו לגיל מופלג של 95, 100 ו-105, הרבה יותר גבוה מאשר גבר או אישה שהוריו לא זכו להגיע לגיל 70. ואנחנו יודעים את זה גם ממחקרים של תאומים שברובם נערכו הן באוסטרליה והן בשוודיה, שאנחנו משווים את תוחלת החיים של תאומים זהים שגדלו באותה סביבה, לתוחלת החיים של תאומים זהים שגדלו בסביבות אחרות, בהשוואה לתאומים לא זהים באותם שתי אסוציאציות. וכמו לכל תכונה שלנו, זה יהיה גובה, זה יהיה משקל, זה יהיה אגרסיה, לאיזה מפלגה אתה, מה הלך המחשבה שלך, איך אתה באינטראקציה עם אנשים אחרים, אתה מוחצן, אתה מופנם, לכל אחת מהתכונות האלה שנקראות באנגלית יפה traits, יש רכיב גנטי ויש רכיב סביבתי. התמהיל ביניהם משתנה כמובן, אבל תדעת, לא ניכנס לזה.
ובהקשר של זקנה והזדקנות, מה להערכתך התמהיל הזה?
זה לא, הערכתי איננה קובעת, הספרות קובעת, זה משהו בסדר גודל של 35% הגנטיקה, ובערך 65% זה הסביבה. כשמדבר על סביבה, אני לא מדבר רק על הסביבה הגיאוגרפית, אני מדבר גם על הרגלי חיים, אנשים שמעשנים, חיים פחות, אנשים שלא עוסקים בפעילות גופנית, חיים פחות, אנשים פסימיים, חיים פחות, אנשים עם נטיות אובדניות, obviously, חיים פחות, ולכן התמהיל הזה הוא תמהיל שהוא ספציפי, 35% אפשר להשים את ההורים שלנו, 65% זה עלינו.
למדתי פעם אצל פרופסור דוד כהן, שהיה גריאטר, ופתח את השיעור הראשון שלו ואמר, הכלל להזדקנות מוצלחת זה תבחרי לך את ההורים הנכונים.
נכון.
שזה לגמ... היה קצת מאוחר מדי, אבל...
כן, זה לא כל כך תלוי בנו, זה לפעמים גם לא תלוי כל כך בהורים שלנו, אבל את יודעת, אנחנו צריכים לבחור את המלחמות שלנו, אנחנו צריכים לבחור במה אנחנו נלחמים, מה אנחנו יכולים לשנות, את הגנטיקה או שאותה הורי שלנו, הורינו, איננו יכולים לשנות. איפה אנחנו כן יכולים לשנות? בהרגלי החיים, בדברים שהם בידינו. וכמו שאמרתי, לא לעשן, אורח חיים בריא, פעילות גופנית, דיאטה מאוזנת, להיות מאושרים, להיות מוקפים על ידי חברים. כל אחד ואחד מהרכיבים האלה, יש לו תרומה כזו או אחרת לתוחלת החיים. עכשיו, מעבר לתוחלת החיים, אני מדבר כאן על איכות חיים. זה לא רק לחיות עד גיל 180, מה תעשה בין 120 ל-180, כשאף אחד מהחברים שלך כבר לא חי. אני מדבר על איכות חיים, ועל למצות את החיים עד תומם. זאת אומרת, באנו לכאן לא מרצוננו, אלא מרצונם של הורינו, ואנחנו מתים לא מרצוננו, כי נגמר לנו. ואפשר לדבר על התיאוריות למה נגמר לנו. אבל אפשר, ואפשר להסתכל על החיים בתור, אוי ואבוי, מתי אני אמות? ואני אגיד לכולם ככה בשקט שלא שומעים, כולנו נמות. ואפשר לפחוד מהרגע הזה, ואפשר להגיד, אני לוקח את החיים וממצא כל יום את החיים שלי, כמו שאני אוהב, כמו שאני יכול, שגם אם אני אמות מחר, לא הרגשתי שפספסתי משהו. אבל אני בן 68, ולכן אני יכול להגיד את המשפט הזה.
יש גן של זקנה? בעצם, אם נמצא את הגן הזה, נוכל לחיות חיי נצח?
התשובה כמובן לא. עכשיו, איך אנחנו יודעים שיש גן? שאלת ואני אענה. ישנן מחלות המתאפיינות בהאצה של תהליך ההזדקנות, מחלות כמו פרוג'ריה בסוגיה, וישנם לפחות 30 גנים שונים שגם בבני אדם וגם בבעלי חיים נחותים יותר עכברים, ניתן לשנות אותם ובכך להאריך או לקצר את תוחלת החיים שלהם. אבל הזקנה וההתבגרות, סתם אנחנו מדברים על זקנה בתור איזה דבר דרוגטורי, וזה לא, זאת אומרת זה תהליך טבעי, הוא תהליך מורכב, ואין מוטציה אחת בגן אחד שקובעת את תוחלת החיים שלנו. זה תמיד קומבינציה של הרבה מאוד גנים, ואין לנו היום, נכון למתי שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, אין לנו יכולת לשלוט על הגנים, אין לנו יכולת לעשות מניפולציות, איפה כן אנחנו נוכל להשפיע? נוכל להשפיע אם נדע מה עושה כל גן מבחינת החלבון, לתכנן או למצוא תרופה שתחכה בקוף את הפעילות התקינה של אותו חלבון, ולמנוע את הנזקים העתידיים. האם נוכל לחיות חיי נצח? אני מאוד מקווה שלא. אני מאוד מקווה שלא. העולם הופך להיות מאוד מאוד צפוף. אלא אם כן נמצא דרך לחיות על קרקעית האוקיינוס, אלא אם כן נמצא דרך לחיות בחלל. העולם מאוד צפוף, ומיליארד אנשים שחיו כאן בשנת 1800, אנחנו היום מתחילים למלא את הכדור, וישנם מקומות מאוד מאוד צפופים.
אפיגנטיקה. איפה זה נכנס ומה זה תאמר לנו?
אפיגנטיקה אומרת שינויים שאינם משפיעים על החומר הגנטי, לא על ה-DNA ולא על ה-RNA, אבל הם כן משפיעים על ההתבטאות של החלבונים שהם התוצרים של הגנים, בדרך שהיא, בעיקר על ידי מטילציה, או שינויים שמתבצעים על לא ב-DNA עצמו, אלא משפיעים על רמת הביטוי של החלבונים. זה בדרך כלל מטילציה, או היפומטילציה, או היפרמטילציה, או אצטילציה. אני אפשט את זה. כל אחד, בכל תא מתא גופנו, אם זה יהיה תא של שורש השערה, אם זה יהיה תא שריר, אם זה יהיה תא עצב, יש בדיוק את אותו חומר גנטי. ומה מבדיל בין התאים האלה? איזה גנים מתבטאים בתא הזה, באיזה נקודה בזמן לאור חייו של התא? ומה שקובע את זה, זה גם האפיגנטיקה. זאת אומרת, החלבונים, הגנים שמתבטאים בתא של שורש השערה, שונים מהגנים שמתבטאים בתא של שריר הלב. ומה שקובע, חלק ממה שקובע את ההתבטאות של הגנים האלה, הוא החלק האפיגנטי. אבל האפיגנטיקה נמחקת, זאת אומרת, לא עוברת בהורשה מדור לדור. ברגע שהביצית נפגשת לה עם תא הזרע, האפיגנטיקה של ההורים נמחקת, והן נוצרת מחדש אצל אותו עובר מהשלב הראשון. אז כמובן זה פשטני, קרטוניסטי, יש דברים שכן עוברים באפיגנטיקה, אבל באופן עקרוני, האפיגנטיקה אצל כל אדם נמחק, אלה שלא רב נמחקת, ומתחילה האפיגנטיקה מחדש.
אני רוצה לשאול שאלה נורא פשטנית, של עמך כזה.
כן.
הרבה גברים נורא מתבאסים על הקרחת שלהם. מה, זה בעיה למצוא?
אני יכול לעודד אותם. מצח גבוה ומפרצים, יש קורלציה, לא חד-חד ערכית, אבל איזשהו מטעם מסוים, בין רמות הטסטוסטרון. זאת אומרת, הם הרבה יותר מצ'ואים, אם יש להם קרחת. זה עוזר? אני לא יודע. אבל אני חושב, את יודעת, כשאני גדלתי בתל אביב, בשנות ה-60 וה-70, להיות קרח זה היה כאילו נורא. היו מודעות לפאות, אין מנוס, אז הוא רגרוס, זה אחת הפרסומות שאני זוכר עוד מזמני, אבל היום להיות קרח זה אפילו איזה דבר שאתה מנפנף בו. האורך השיער איננו קובע את גבריותך, ולמה יש יותר היום קרחות, זה קרוב לוודאי משלב של הרבה מאוד דברים, אבל כאן ברור לגמרי שהתרומה הגנטית היא לא 35%, אלא קרוב יותר ל-75%. זאת אומרת, גבר שאביו הפך להיות קרח בגיל מוקדם, הסיכוי שלו להיות קרח הרבה יותר גבוה מאשר גבר שאביו מת בגיל 97 וכל שערותיו על ראשו, ויש גם כאלה.
כשאני הייתי בהיריון, עשיתי בדיקות גנטיות, בשביל לדעת מה הסיכונים של העובר שיוולד לי, מחלות, תורשתיות, גנטיות. האם יש גיל שכבר זה לא נחוץ? זאת אומרת, האם אישה בת 76 אין טעם שתעשה בדיקה גנטית?
השאלה כמובן היא לאיזה צורך מבצעים בדיקה גנטית. האם לעשות הערכה של הסיכון האישי שלך, או לטובת הצאצאים שלך? אלו שני דברים שונים לחלוטין. אישה בת 76, תוחלת החיים הממוצעת אגב בישראל של נשים, היא בסביבות 84. רוב הסיכון לפתח מחלה כלשהי כבר מאחוריה. ואין היום שום הוכחה שמעקב על ידי ממוגרפיה או קולונוסקופיה אחרי גיל 80 אכן משנה את התוצאה או מעריך את החיים בצורה כזאת או אחרת. לעומת זו, אישה או גבר בתחילת חייו, 25, 30, 35, רוב הסיכון לפתח מחלות שעלולות לפגוע באיכות החיים שלו, אפילו להרוג אותו בגיל מוקדם, המוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי מתחת לגיל 75, רוב הסיכון הזה עדיין לפניו, ולכן יש טעם לעשות בדיקה עבורו. אישה בת 75 שיש לה 2, 3 או 6 ילדים, שרוצה להבטיח שמה שיש לה לא עבר אל ילדיה, היא ובעלה, אם הוא עדיין בעלה והוא עדיין חי, יתכבדו ויעשו בדיקה גנטית, ומה שאין להם לא יכול לעבור לילדיהם. צריך גם לזכור בנימה הומוריסטית משהו, שעד 2% בממוצע בכל האוכלוסיות בעולם, 2% מהילדים שנולדים להורים הנשואים, האבא איננו האבא, זה גם כן קורה, וצריכים להגיד את זה. קורה, בעיה.
אני מכירה מחקר מבריטניה, שהאחוז הוא הרבה יותר גבוה.
כן, אבל אני עברתי על המחקרים האלה בצורה אובססיבית וקומפולסיבית, המחקרים דיברו בהתחלה על 5% ו-10%,
זה המספר.
אבל כשאתה מסתכל, זה מחקרים מאוד מאוד ממוקדים, בקהילות מאוד מאוד ממוקדות, אוברול, כשאתה עושה ריבוד, זה כ-2%. זה גם כן לא מעט.
אוקיי, אז אם אנחנו אומרים שבעצם מגיל 75 אין סיבה לעשות בדיקות גנטיות, איזה
עבור הסיכון של עצמך.
כן, כן, של עצמי. כן. אני אכפתי רק מעצמי לצורך כן? העניין. אוקיי. אתה יודע.
בסדר, לצורך הדיון.
כן. עכשיו, איזה מחלות אתה חושב שכן כדאי לי לעשות בשנות ה-40, איזושהי בדיקה גנטית, בתוך מחשבה של מה הולך להיות קדימה?
קודם כל, בטכנולוגיה שהתפתחה, והתפתחה מאוד מאוד ב-15 שנים האחרונות, דברים שהיו עתירי ממון, $200,000, $1,000,000, היום ניתן לעשות ריצוף של כל 20,000 הגנים, בתוך 3 או 4 שבועות, במחיר ששווה לכל נפש, בפחות $500. אבל כל השאלה מה אתה עושה עם ואפשר לעשות ריצוף של כל הגנום, כל 3 מיליארד בסיסים, כולל אינטרפרטציה, בפחות $3,000. רק לתזכורת, הגנום הראשון שפוענח ב-2003, עלה $3 מיליארד. אחד עלה $3 מיליארד, לקח כמעט 14 שנים. היום זה הרבה יותר פשוט. אבל מה, איך שאומרים בארמית, דעקה, עליה וקוצבה, אנחנו לא יודעים מה עושה כל גן וגן? יש לנו כ-20,000 גנים בגנום ההומני, אנחנו יודעים בערך מה עושים 8,000, אולי 8,500. זאת אומרת, מרבית הגנים שאנחנו מסוגלים טכנית לרצף, גם אם נמצא שם שינוי גנטי, אנחנו עדיין לא מסוגלים להגיד מה המשמעות עבור האדם הזה. ולכן, בשנת 2013, ארגון שנקרא ACMG, American College of Medical Genetics and Genomics, יצא רשימה של גנים שהם actionable, לאמור, גם אם אדם בריא לחלוטין, ואתה עושה לו במקרה, במסגרת מחקר, ריצוף מלא של כל הגנים שלו, אתה מוצא מוטציה באחד מהגנים האלה, שמספרם עלה בחודש פברואר מ-59 ל-73, מצאתי מוטציה, התפקיד שלי כרופא להגיד לך, אנא שנה אורחות חייך, אבל אני אתן דוגמה אחת כדי לחסוך בזמן. יש גן שנקרא MSH6, שמי שנושא או נושאת אותו, הוא בסיכון מאוד גבוה לחלות בסרטן של המעי הגס, סרטן של הקיבה, ולנשים גם עלייה מאוד משמעותית בסיכון לפתח סרטן של רירית הרחם וסרטן של השחלות. וגם אם אין לאף אחד במשפחה, מצאתי מוטציה באחד מהגנים, בגן הזה, חובה עליי להגיד לך מגיל 35 או מגיל 30, כל שנה וחצי עד שנתיים גג, לעשות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, לעשות, להיות במעקב גניקולוגי, ובסביבות גיל 45, אנא, הסיר את הרחם החצוצרות והשחלות, כדי להקטין הסיכון שלך למות, לחלות ולמות מסרטן של השחלות וסרטן של הרחם. שוב, רק במבוסס על קיום הפגם הגנטי, ויש סדרה של מחלות, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות הפרעות במערכת ההולכה החשמלית של הלב, הפרעות בהתכווצות של הלב, בשריר הלב עצמו, רגישות יתר לחומר כזה או אחר, צורך להתחיל לקחת סטטינים, דברים להוריד את הקולסטרול כבר מגיל ה-20, והרשימה הזאת הולכת ומתארכת, התחיל ב-56 גנים, כמו שאמרתי היום 73 גנים, ומחקר שפורסם בשבועיים האחרונים על 10,000 אנשים, שעשו להם בדיקה של 147 גנים, 6% מהאנשים בארצות הברית, שהם בריאים לחלוטין, מגיל, נדמה לי מגיל 35 עד גיל 65, ה-6% מהם, שאנשים בריאים בלי שום היסטוריה משפחתית, יש להם פגם גנטי שהוא actionable. ולכן בראייה שלי, מתוך רצון למנוע מחלה, מתוך רצון לעשות, לקחת אוכלוסייה ולהגיד, זה הסיכון האישי שלך, לא במבוסס על סטטיסטיקה, אלא זה הסיכון שלך הנגזר מהגנים שלך, לראייתי זה דבר שאני מקווה שיהפוך להיות רוטינה במדינת ישראל, כל אחד ואחת יגיע לגיל 25, שיעשו לו את הבדיקה הזאת, ואם אני אף לשנייה על כנפי הדמיון, נגיד בעוד 5 שנים או בעוד 10 שנים, מקווה זה ייקח אולי פחות זמן, כל ילד שיוולד מאותה דקירה בעקב שעושים לו כדי לדעת אם יש לו או אין לו פניל קטונוריה, כדי לשנות את הדיאטה שלו, מאותה דגימת דם ניתן יהיה לקבוע את הרצף של כל 3 מיליארד הבסיסים. עכשיו זה לא ילך למשטרה, זה לא ילך לחברת הביטוח, זה יהיה בחזקתו, ועד שיהיה בן 18 בחזקת הוריו. והרופא המשפחה יהיה מספיק מיומן להקליד את זה. אתה רוצה עכשיו ללכת לצנחנים, או לגבעתי, או לגולני, נראה מה יש לך בגנים. לדעתי אתה בסיכון גבוה לפתח שברי מאמץ, אני מציע לך ללכת לגולני, אבל ללכת למסלול שבו סרגל האימונים יותר נמוך. ירצה את זה להתחתן ולהעמיד צאצאים, זה ה-DNA שלו וה-DNA של זוגתו נראה, ולא כדי למנוע מהם להתחתן, לא בוחרים את בני הזוג על סמך הגנטיקה, אני מאוד מקווה. כדי לדעת האם צריך לעשות דיקור מי שפיר בכל אחד ואחד מההריונות. אני גם רוצה לדעת האם הוא צריך לקחת סטטינים, אני רוצה גם לדעת אם הוא צריך לקחת בטא בלוקרס כדי למנוע התרחבות של האורטה. זאת אומרת, המידע הגנטי הזה אפשר לייצר אותו פעם אחת, ובכל שלב ושלב בחיים לחקור אותו.
יש לי מלא שאלות, כאילו רגע, אז מתי נמות? אם אנחנו כל הזמן עסוקים... אם אנחנו כל הזמן עסוקים באיזושהי רפואה מניעתית.
לגמרי.
עכשיו, אנשים, מעט אנשים זוכים למות בסביבה טובה, בלי שום מחלה, אלא פשוט לעצום עיניים. רוב האנשים מתים ממחלות.
כל האנשים מתים, נכון? ומתים ממשהו, זה יכול להיות התקף לב, זה יכול להיות שד דם במוח, זה יכול להיות קורונה, זה יכול להיות תאונת דרכים, מתים מאיזשהו גורם שלפעמים יש לנו שליטה, לפעמים אין לנו שליטה. לא נאריך את חייהם של האנשים לנצח, לא יהיו חיי נצח. לא, אני די בטוח שגם לא נגיע לגילו של מתושלח, אני, גם בזה אני די בטוח, ואני חושב שצריכים, במקום להגיד בוא אני אתן לך טיפול של אנטי אייג'ינג, ושוב בסוגריים אין דבר כזה בישראל, בעולם אין מונח כזה אנטי אייג'ינג, וצריך להפסיק להשתמש בהגדרה המאוד מחורטטת הזאת בלשון מדעית, וצריכים להבין שאנחנו רוצים לשפר את איכות החיים. ואחת הדרכים מבחינתי לשפר את איכות החיים זה לדעת האם אני בקבוצת סיכון גבוהה, ממוצעת או נמוכה לחלות במחלה X. וזה השינוי הגדול ברפואה במאה ה-21. אותי, אני למדתי בבית ספר לרפואה בתל אביב, סיימתי את חוק לימודיי ב-1977, ולי נתנו כלים להבחן מחלה, וברגע שהבחנתי את הכלים לטפל בה, זה לא מספיק טוב, זה רפואה ריאקטיבית, אני עושה, מגיב למחלה, אני רוצה למנוע באופן ראשוני, אני רוצה שהטיפול יהיה טיפול מדויק, שהטיפול יהיה מכוון, ועם הכי מעט תופעות לוואי, והגנטיקה הוא רובד מאוד חשוב בזה.
אפשר לומר שבעצם המחלות הגדולות של הזקנה, שבעיקר פרקינסון ודמנציה לסוגיה, אנחנו לא מכירים את הבסיס הגנטי שלהם היטב.
אז בואי נעשה קצת סדר, נעשה קואליפיקציה של זה. כל המחלות, אגב, אנחנו לא עושים בדיקה גנטית לפרקינסון, אנחנו לא עושים בדיקה גנטית לאלצהיימר, אנחנו לא עושים משום שהם לא actionable. מה אני אגיד למישהו, יש לך סיכון של 90% לפתח אלצהיימר בגיל 40, מה, אין לי היום שום טיפול תרופתי או טיפול אחר, או איזה אינטרוונשן שאני יכול להציע לו. במידה וזה יהיה, אפשר יהיה לעשות את הבדיקה. אחד, שתיים, יש מתוך כל החולים שיש להם אלצהיימר, ומתוך כל החולים שיש להם פרקינסון, יש קבוצה קטנה שניתן לזהות את הגנים האלה, ושוב, כמו שאמרתי, אנחנו לא עושים עם זה שום דבר. כל אחד ואחד מהמחלות בגיל המבוגר, זה מחלה פוליגנית. יש הרבה מאוד גנים שרק השילוב של עשרות מוטציות בעשרות גנים, בקונטקסט סביבתי מסוים, מביא אותנו לכלל הדבר הזה. וכל השאלה היא, אנחנו היום לא מכירים את כל הגנים, אבל אנחנו לאט לאט מתחילים להבין מי הם הגנים, לא כדי לעשות בדיקה גנטית, אלא כדי למצוא איזה תרופה שכבר קיימת, מסוגלת להאט את התהליך של הפרקינסון, ואת התהליך של הנאורודגנרטיבי של אלצהיימר. האם נגיע להצלחה מלאה? אני בטוח שלא. אנשים ימשיכו לחלות באלצהיימר ובפרקינסון, לצערנו הרב, אבל אולי הסבל שלהם, יידחה, אולי הסבל, שהסבל לא רק שלהם, אלא גם של בני המשפחה שמטפלים בהם, וזו התקווה. לא, גם כמו שאני אומר תמיד, לא תהיה אירדיקציה של הסרטן, הסרטן לא יהפוך להיות הבעבועות שחורות. מ-1977 אין אף מקרה של הבעבועות שחורות. לא תהיה אירדיקציה של הסרטן, אבל הסרטן יפסיק להרוג אנשים. אנחנו נחיה עם הסרטן, הסרטן יהפוך להיות מחלה כרונית, דוגמת סוכרת, דוגמת יתר לחץ דם, דוגמת אוסטאופורוזיס, ואנחנו נחיה סייד בי סייד, יהיה סרטן ויהיה אנחנו, אם תרצי, פתרון שתי המדינות לשני העמים.
מאוד אופטימי.
אני אדם אופטימי, מה לעשות?
אז אני דווקא רוצה לשאול אותך, משהו קצת אישי. בתקופת הקורונה, היית מסווג כאוכלוסייה בסיכון.
אז אני עדיין.
אוקיי. איך זה להיות שם?
אני אגיד לך, אני חי עם עצמי כבר 68 שנים, 68 וחצי שנים, ואתה לא רואה את עצמך מזדקן, אלא אם כן אתה מסתכל במראה, אבל איפה אני רואה שאני באמת מזדקן? בבריכה. אנשים שלפני 10 שנים הייתי, על כל 10 בריכות הייתי משיג אותם בשתיים, היום משיגים אותי. וזה נורא מתסכל. אבל אתה צריך ללמוד to contain את התסכול הזה. אחד, איפה אני עוד רואה שאני מזדקן? אני נהיה מאוד דומה לאבא שלי. עכשיו, אבא שלי, כשהיה בגילי, כבר מת לי 12 שנים, ולכן זה אפילו קצת מפחיד. המילה זקנה לא מפחידה אותי. המילה זקנה היא רק state, לדעתי, state of mind, ואני מסתכל, יש לי רשימה של דברים שאני מעדכן אותה בערך פעם בחודש, אני קורא לה the to-do list. יש לי, עכשיו, הרשימה הזאת היא קבועה מבחינת מספר האייטמים. האייטמים משתנים, אבל יש לי דברים. ואני חושב ש מבחינתי, אז אני לא קואוצ'ר ולא שמואוצ'ר ולא רוצה להגיד לאנשים איך לחיות, מבחינתי הדרך למצות את החיים שלך זה שכל הזמן תהיה עסוק, כל הזמן יהיו לך תוכניות, כל הזמן תפעיל את המוח ותמצא את היכולות שלך, אם זה יהיה בבריכה, אם זה יהיה בכתיבת מאמרים, אם זה בשינויי התנהגות. I want to make a difference. וכל זמן שאני ארגיש שאני מצליח לעשות את זה, מחד ומידך אינני פתטי, אני אמשיך. ברגע שאני ארגיש שאני פתטי, אני אפסיק לעשות את הדברים, וקרוב לא יודע גם עמות, אבל זה כבר... עכשיו, יש לי כמה מיילסטונס בדרך אל המוות. אחד מהם זה אני רוצה, אני שחיתי את הלמנש בחודש יולי ב-30 ביולי 1993 הייתי הישראלי הראשון שעשה את זה, ואני הולך לעשות את זה שוב בגיל 75, זאת אומרת בעוד 7 שנים, הייתי אז בן 40, עכשיו אני רוצה לעשות את זה 35 שנים אחר כך, האדם הזקן ביותר הוא בן 73, וכמו שאני אומר תמיד, אם מישהו בן עכשיו, לבין שאני אהיה בן 75, יעשה את זה, אני אעשה את זה בגיל 80, אני לא... אני פולני, אני בסל, בניגוד לבולדוג, אני לא עוזב בסוף. והדבר השני ששמתי לי למטרה בשנה האחרונה, זה בגיל 100, לשבור את השיא העולמי לבני 100 עד 104, ב-50 וב-100 מטר פרפר. זה מבחינת השחייה. כל שאר הדברים זה בונוס.
איתן, אבל עוד מעט בשיבה אומרים לך תודה רבה.
אמרו לי בגיל 68, בראשון במרץ 2021, אמרו לי תודה רבה על שירותך, לא יודע אם תודה רבה, אבל באמת, נמאסת עלינו ותלך מכאן. אז אני עדיין עובד בחצי משרה, לא במסגרת משרד הבריאות, אני עובד כאן במרפאת מרכז מירב, בסקר של דוקטור שלמה סגב, ומוצא לעצמי עיסוקים, בהקשר של רפואה גנטיקה ורפואה מניעתית במסגרת חמה מחבקת ואוהבת של אסותא, שבאמת אני חושב שאני יכול לעשות שם ההבדלים, ואני אומר כאן בריש גלי, ברגע שאני ארגיש שאני מתחיל להיות פתטי ולחזור על עצמי והתרומה שלי איננה מדידה שוב לראייתי, אני באמת אצדיע לדגל ואלך הלאה. אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי בחיים שלי, כולל לא על חיי הניסויים הקצרים והאכזרים, לא, סתם. לא, טוב. היא לא מבינה עברית, אז ככה, לא משנה. אני לא מצטער על מה שעשיתי, אני לא מצטער על זה אני לא מצטער על דברים שעשיתי, לא מבחינה מקצועית ולא מבחינה אישית, וגם הייתי מצטער, מה יש לעשות? כאילו זה היה, נגמר, ויש לי כלל, שנטבע ב-1976, הכלל של ה-72 שעות, שקורה לי משהו נורא, ואני בדאון, ומישהי זרקה אותי, והבנות שלי לא התקשרו, ויש לי 72 שעות להתפרק, ואחרי 72 שעות אני נאסף, שם קו מה שהיה מת, ואני מסתכל רק קדימה.
לי יש 24 שעות של רחמים עצמיים, ואז צריך להפסיק.
לא, אין לי שום רחמים עצמיים, להתפרק.
טוב, אז אני אומרת, אני מרשה לעצמי 24 שעות של רחמים עצמיים, ואז...
את יותר צעירה בגלל זה.
ציינת מקודם שני חלומות שיש לך. עכשיו, התפיסה השגורה בפי הרבה מאוד אנשים, יש אנשים בגיל 70, אין להם ממש חלומות, הם כבר עשו. אז אני רוצה לשאול, עד כמה אתה חושב שה... תוכניות שלך או החלומות שבאמת אתה אומר, יש לי רשימה, זה שכיח בקרב חברים שלך, מכרים שלך.
החברים שלי, שאגב אני נפגש עם 5 או 6 חברים כל יום חמישי, ב-25 שנים האחרונות, זה אנשים שאת חלקם אני מכיר כבר 50 שנה, חלקם אני מכיר רק 44 שנים, ולכולם יש תוכניות, לא כולם רוצים לצחות את הלמנש, אבל כולם רוצים לטייל, וכולם רוצים ליצור, וחלק רוצים ללמוד לנגן בסקסופון, וחלק רוצים ללכת את חוצי ישראל. זאת אומרת, אני חושב שברגע שאתה מתיישב ומסתכל על טלוויזיה בבית, דייטיים טיווי, החיים שלך פרקטיקלי נגמרו. זאת התחושה שלי. ואני אתן עוד דוגמה אישית. אני חזרתי לארץ, משהייה ממושכת בארצות הברית ובשוודיה, ללא בנותיי, באוקטובר 1994. ואימי, שקשה היה לדעת בת כמה, כי כל פעם זה השתנה, זה היה דבר, אבא שלי אמר שיש בישראל שני סודות עיקריים, האם יש לישראל פצצת אטום, ומה הגיל של אשתו? אז אמא שלי, שבסוף כנראה נפטרה סביב גיל 91, הכריח אותה לצאת לפנסיה בגיל 70. היא שקעה, בדיכאון קליני עמוק, ואני ביקשתי ממנה לבוא ולעזור לי להקים את היחידה האונקוגנטית, והיו לה 10 שנים נפלאות שבהם היא עבדה ועשתה ולמדה, ולמדה, היא הייתה פסיכולוגית, ולמדה איך לעשות לתת ייעוץ פסיכולוגי לנשים שהן בסיכון גבוה, וזה הכניס לה חיות חדשה לחייה, ואני רוצה להיות, אז זה המודל שלי. ושוב אני אומר, צריך להיות מאוד עם איזושהי מודעות, מתי אתה מפסיק ליצור, מתי אתה מתחיל להיות פתטי ולחזור על עצמך, וברגע שאני ארגיש, או שיגידו לי, שזה גם בסדר, אתה פתטי? יאללה.
אני חולקת עליך. את המילה פתטי, אני רוצה למחוק, להעיף מהעולם.
אין בעיה.
אין סרגל כזה.
לא, זה סרגל סתם, פתטיות. זה סתם פסון דה פרלה. זה רק להגיד לך, לא פתטי, אלא שאני לא תורם. אני לא תורם, אני מתחיל לחזור על עצמי, אני לא מקדם שום דבר, חוץ מאשר לשמוע את עצמי מלהג ומספר את אותן בדיחות, זה לא מעניין אותי.
אוקיי, אז זה לא פתטי, זה הזמן לזוז, להתקדם.
מסכים להגדרה הזו.
אני רוצה לשאול, מה יפה בזקנה?
יפה בזקנה שיש לך ניסיון, ואתה מסתכל על כל הצעירים שרצים והולכים וחושבים שהם יעשו, אז זה נהדר, אבל אני אומר, חבר'ה, מהמקום שבו אני נמצא, מה שאתם מנסה לעשות עכשיו, go ahead and do it. זה לא יצליח. כי א', ב' וג', אני לעולם לא אגיד להם, אני לעולם לא אוריד להם את המוטיבציה, אבל היתרון של הזקנה שיש לך ניסיון, ויש לך יכולת מפוקחת לראות איזושהי בעיה ולהגיד, אפשר לפתור אותה או אי אפשר לפתור אותה, ולבחור את המלחמות שלך. בזה אני יכול להשפיע, בזה אני לא יכול להשפיע, ובמה שאתה לא יכול להשפיע, חבל על הזמן to bang your head against the wall, זה היופי בזקנה. הדבר השני שהוא יפה בזקנה, שאתה לומד יותר להעריך קשרים חברתיים שיש לך. זאת אומרת, אני חושב שחלק נכבד מהאנשים שמתים בזקנה, מנבלת אם תרצי לקרוא לזה ככה, הם אנשים שאין להם חברים אמיתיים, ואני רואה את החשיבות של חברות וידידות ותמיכה וקשב בכל רובד שהוא. זה לא חייב להיות בין גבר לאישה, זה יכול להיות גם בין גברים ויכול להיות ממקומות שונים, אבל חברות טובה ותומכת ולא ביקורתית ולא שיפוטית, מבחינתי זה הדבר האסנציאלי לקיים את חייך גם כאשר אתה מעבר לגיל 65 ובקבוצת סיכון גבוה.
דנה, אנחנו צריכות להיות חברות של איתן.
אין שום בעיה מבחינתי, בשמחה. אבל חברות זה דבר שנמדד על הציר של הזמן, זה לא... הבנות שלי אמרו, oh, he's my best friend. מתי ראית אותו פעם אחרונה? Two Christmases ago. בסדר, כן.
דבר נוסף שמספרים לנו מחקרים חברתיים, שיש איזשהו שינוי או יתרון נקרא לזה לתקופת הזקנה, זה שיש נכונות להיות יותר פתוח ולדבר ולומר דברים שאולי צמצמת או סטייקת מלומר אותם בגיל צעיר יותר.
זה אני חייב להגיד לך, שלי, לא היה לי אף פעם מחסום. זאת אומרת, אני אמרתי תמיד מה שאני חושב, הכניסתי לבעיות, לא הכניסתי לבעיות. זה אף פעם, זו אף פעם לא הייתה הבעיה שלי. אני דווקא חושב, אני לא מדבר, אני מדבר על זקנה מופלגת, אם תרצי, מעבר לגיל 85, אנשים פחות אכפת להם, אנשים פחות מעורבים, והם נוטים קצת בחלקם, זה כמובן הכללה, בחלקם נותנים להיות סתם ממורמרים ולא קונסטרוקטיביים באופיים, ובחלקם פשוט הולכים ונסגרים ומשתבללים, ולכן להגיד, זה הזקנה, זה מאוד 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 תלוי בקונטקסט, וזה תלוי גם במבנה האישיות אפריורי שאתה מתחיל את הדבר הזה. ושוב, אני מעולם לא פחדתי להגיד את דעתי, וגם עשיתי דברים, לא חשוב, עשיתי גם דברים פיזיים. ישב מישהו מולי והאשים אותי, מישהו שהיה מחט שלי במילואים, והאשים אותי בכל מיני דברים. ישבתי, הסתכלתי מולו, הפכתי עליו את השולחן ואמרתי לו, עכשיו אתה יכול לדבר איתי. אבל זה לא עזר, הוא לא שינה דעתו עליי, וזה לא כל כך הפריע לי.
אנחנו מדברים הרבה על גנטיקה, אבל אני רוצה לשאול על החיבור בין גוף לנפש. כמה נפש מעורבת?
תראי, אני איש מדע, ואני, את יודעת, על הדולר האמריקאי מאחורנית כתוב In God We Trust, ולמטה כתוב All Other Show Data. אין לי ספק שיש דברים שהם בלתי מדידים, אין לי ספק שיש דברים שהם מעבר למספרים, 2 ועוד 2 זה תמיד 4 במתמטיקה, יש דברים ש... אבל כדי להוכיח את זה, למשל, כדי להוכיח שחברות היא באמת תומכת ותורמת להערכת חיים, אתה צריך מספרים אינסופיים. כדי להוכיח שסטרס באמת מקצר חיים, אתה צריך מספרים אינסופיים, וגם להבין שסטרס בישראל לא דומה לסטרס בניו יורק, וסטרס בישראל בניו יורק לא דומה לזה במדבר הסהרה. זאת אומרת, הסטרס הוא פונקציה של קונטקסט חברתי, סביבתי מסוים. ולכן אני אומר, איש באמונתו יחיה. אם מישהו אומר לי, שמע, אני מאמין שזה שאני שר בבוקר, זה שאני מתפלל בבוקר, זה שאני עושה מדיטציה, עוזר לי, אני מצדיע לדגל. אני רוצה רק להזכיר כאן, שהיה מאמר, מחקר שהושקעו בו למעלה $2.5 מיליון, שבדק באמצעים מאוד מאוד ברורים, האם תפילה, שהאדם עושה, שעושים בשבילו, אם שהוא יודע שמתפללים בשבילו, או לא מתפללים בשבילו, מייצא את התהליך של ההחלמה מניתוח לב פתוח. ומסתבר שאלה שהחלימו הכי הרבה, היו כאלה שלא התפללו בשבילם, וגם לא התפללו. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, אני מאמין, אני לא...
איזה לא צרה בו. גם בהקשר המקצועי, וגם בהקשר האישי שלך, מה אתה חושב שיהיה... מבחינת תקופת החיים הזו בעוד 10-20 שנה?
לא רוצה להתנבא, אני מקווה מאוד, מבחינה מקצועית, אני מקווה מאוד שהגנטיקה תשחק תפקיד מאוד חשוב בקביעת ברפואה, גם בהבחנה, גם במניעה וגם בפרסונליזציה של הרפואה, כדי להקטין את תופעות הלוואי. זאת אומרת, הגנטיקה חייבת להיכנס לא רק כגנטיקה קלאסית של אמהות וילדים ובקבוצת הגיל הזו, גם לנאורולוגיה, גם לאונקולוגיה, גם לקרדיולוגיה, לכל מקצועות הרפואה, צריך להיות רובד גנטי. זה מה שאני מקווה שיקרה. מבחינה מקצועית, אני מקווה מאוד שיהיה יותר שיתוף של המטופלים, של האנשים. זאת אומרת שהרפואה תהיה מספיק אינטראקטיבית, מספיק פרואקטיבית ו-patient centered. לא לאסוף נתונים לתוך מסד נתונים, אלא שהמטופל יהיה במרכז התמונה. הרופא יהיה שם בשבילו, הוא יוכל להתקשר אליו באמצעי כזה או אחר. הטיפול יוכל להיות גם אונליין, והקורונה אגב העיצה את התהליך הזה של טיפול מרחוק. ואני רואה עתיד מאוד ורוד של הנגשת הרפואה ללא כל קשר למרחק מהמרכז, הנגשת הרפואה והפיכת הרפואה לדבר שהוא הבסיס שעליו אנחנו מתנהלים, והגנטיקה רכיב מאוד חשוב שם.
אני אהיה קצת קטנונית ורוצה לחזור באמת לנושא של הגנטיקה בהקשר של המחלות שמאופיינים לזקנה. לפני 20 שנה, אוקיי? סרטן היה המחלה שלא דיברו עליה.
המחלה ההיא, מחלה קשה, מחלה ממושכת.
יש הרבה אנשים שמבוגרים יותר שעד היום, אם כי הדמנציה ואלצהיימר מתחיל להיות המחלה, דרך אגב.
כן, כן,
זה מי ש...
בשיח.
זהו, שאני מסתובבת בחוגים האלה, אז אני יכולה לומר שהשיח הופך להיות לדמנציה, זה המחלה. אבל אני שואלת, באמת לפני 20 ומשהו שנה, סרטן היה כאילו קטסטרופה, דבר נורא ביותר שיכול להיות, ועשינו... התקדמות פנומנלית,
נכון,
מדהימה.
נכון.
האם יכול להיות שהשכיחות של המחלות האלה בקרב אנשים זקנים, שזה אוכלוסייה שיש כלפיה הרבה מאוד סטריאוטיפים וגילנות, מה שלא אגיד מונע, אבל מעט את התקדמות המחקר הגנטי בהקשר הזה?
לא, לא, ממש ממש לא. ממש אני לא. ממש, ממש לא מסכים.
תודה רבה.
לא, לא, ממש לא מסכים. העובדה, תראי, בישראל סיבת המוות, לא התחלואה העיקרית, זה סרטן, בארצות הברית זה מחלות לב, סיבת המוות העיקרית, זה הבדל מאוד משמעותי. תוחלת החיים, אגב, זה דבר מדהים, תוחלת החיים עלתה מ-1990 עד 2012, עלתה בשש שנים, הכי הרבה בנפאל אגב ב-12 שנים, אבל זה הביא אותם רק ל-62 שנים בממוצע. אבל אני לא חושב שיש קשר בין הפוקוס של המחקר, שאגב לא מנוהל מרכזית. זאת אומרת, אתה רוצה לחקור משהו, תגיש בקשת מענק, תשכנע את מישהו שאתה מסוגל לעשות את זה, ויש עניין רב בלפצח את המנגנונים המולקולריים של סרטן, והעובדה היא, האפידמיולוגית, הקלינית, שסרטן יותר שחרר בקבוצת הגיל המבוגר. אבל, והמנגנונים המולקולריים הם מנגנונים שמכריעים להתפתחות של סרטן שד, סרטן שחלות, סרטן מיגש, ללא כל קשר לגיל שבו זה מאובחן, הם אוניברסליים, גם למי שחולה בגיל 50 וגם למי שחולה בגיל 90, ואני לא חושב שיש עניין להדיר את התחלואים של הגיל השלישי, או הגיל הרביעי, אם תרצי, מהמחקר, ויש כאן חופש מחקרי, אדיר. יש, כמו באופנה, גם כאן יש אופנות. פעם מסתכלים על זה, פעם מסתכלים על זה, אבל האופנות האלה בסופו של דבר נוטות נוטות להשתלב לתוך איזשהו מיינסטרים. יש אנשים שאוהבים לחקור מחלות לב, יש אנשים שאוהבים לחקור סרטן, יש אנשים שאוהבים לחקור סוכרת, הכל לפי העניין האישי והיכולות האינטלקטואליות, ואסור שתהיה קביעה מרכזית. עכשיו הכל הולך לכיוון קורונה. זה אגב מה שקרה. היום כל המשאבים מושקעים בקורונה, לטוב או לרע, אפשר להעביר על זה ביקורת, אבל these are the facts. ולכן אני חושב שצריך להיות חופש מדעי, חופש מחקרי, שכל אחד יחקור מה שמעניין אותו, וישכנע את מי שצריך לממן את זה, משם תבוא הישועה לאנושות.
איתן, יש לנו הרבה מאזינות ומאזינים. אם היית ככה יכול לתת שלוש המלצות.
שלוש המלצות.
לא טיפים, לא טיפים. המלצות.
המלצות. רכוש לך חבר. זה אולי הדבר החשוב ביותר.
גם כלב.
כלב זה second best. אתה צריך מישהו שיגיד לך, אתה מכוער, אתה עושה לו בסדר, למה אתה... אתה יכול ללמד את הכלב לדבר, זו אופציה לא רעה. כן, you need to have a companion. אתה צריך שיהיה לך מישהו, חבר. וככל שיש לך יותר... אגב, אי אפשר שיהיו לך 20 חברים טובים. זה לא נכון. לדעתי מספיקים 2 או 3 חברים שאתה יכול לקרוא להם חברים, שגם אם תהיה תקוע בטימבקטו, בבור של 50 מטר, יטוסו לשם ויוציאו אותך. זה נמדת חברות. אז רכוש לך חבר. ב', תמיד תרצה יותר. זאת אומרת, אני זוכר את עצמי בבית ספר יסודי, הייתי ב4 בתי ספר, אז כך שלא היה לי מספיק זמן ב1. רק אני אגמור בית ספר תיכון, הכל יסתדר. רק אני אגמור את הצבא, אני אסתדר. רק אני אגמור בית ספר לרפואה, אני אסתדר. תמיד יש עוד פסגה, ואם תמשיך להסתכל קדימה ולמעלה, אתה תמשיך להיות יצרן וחקרן וסקרן, ותמלא את חייך בצורה כזאת או אחרת. והדבר הכי 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 חשוב, זה ביחס לילדים. אני שאלתי את אמי כשנולדה מאיה ביתי הבכורה ב-9 בינואר 1985, איך להיות הורה? זאת אומרת, לא ידעתי איך להיות הורה. היא אמרה לי, להיות הורה יש 3 כללים. 0 שיפוטיות, 100% אהבה ו-200% תמיכה. זהו, את המודל הזה אני אימצתי, בלי לשים, ממש כך. ואני חושב שאנחנו צריכים אולי לעשות אדפטציה של זה, כל אחד לפני מבנה האישיות שלו, אבל להבין שחיינו כאן קצובים, ואנחנו צריכים להעניק, לנסות ולאפשר לילדים שלנו להגיע ללבל הבא, ומקפצה יותר גבוהה ממה שנתנו לנו. זו דעתי.
משתמע מהדברים שלך שהייתה לך גנטיקה טובה.
הייתה לי גנטיקה טובה, כן, אצל אבי זה היה קצר טווח, אבל זה בסדר.
לסיום נשמח שתחלוק איתנו איזשהו שיר, משהו אישי.
אחד מהתקליטים האיקונים ביותר של הפינק פלויד נקרא The Dark Side of the Moon. וכשעוד היו אלבומים מויניל, השיר האחרון בצד הראשון נקרא Time. ויש שם המשפטים שאני זוכר את עצמי שוחה ושוחה ושוחה, והמשפט שנקלע לי בראש זה and you run to catch up with the sun but it's sinking to race up around and come up behind you again. The sun is the same in a relative way but you're older and one day closer to death. זה נתקע לי בראש, ואני רוצה לחיות את החיים שלי לא בריצה אחרי חיי נצח, אלא להבין שחיי כאן קצובים, וכל יום שאני יוצר ועושה מתאים לי לשיר הזה. Time, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. נדמה לי שזה טרק מספר 5 בצד הראשון.
איתן, תודה רבה, היה מרתק.
תודה לכם.
תודה רבה, ועד הפעם הבאה, תודה שהזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.